בוקר טוב לכולם, פורים שמח, פורים קטן. פורים שמח, היום י' ד' באדר א', לא מספידים ולא מתענים ולא אומרים תחנון, פורים קטן, פורים. נו, אשרנו מתום חלקנו. אומרים שבשנים מעוברות, כשיש שני אדרים, מה העניין של פורים קטן? הרי אנחנו לא קוראים במגילה. אין משלוח מונות, אין מתנות לאביונים, זכה אפשר לתת כל השנה, ולא מתענים ולא מספידים. אז מה העניין הזה של פורים קטן? בחסידות אומרים שהעניין של פורים קטן זה אחד לכמה שנים הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לשמוח פעמיים. אחד לכמה שנים בשנה מעוברת, הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לשמוח פעמיים. למה? כנראה אנחנו לא שמחים מספיק בשנים רגילות. אנחנו צריכים להכריח אותנו לשמוח יותר. מעניין, שאם מסתכלים בכתבי רבנו האריזה, אנחנו לא מוצאים אפילו רמז דק, דקיק, דקדיקון לפורים קטן. שום התייחסות, ממש כלום. ובאמת, אתה שאלה, מדוע? למה רבנו הארי לא מתייחס בכלל לעניין הזה של פורים קטן? בכל זאת, זה נושא שמדובר במסכת מגילה, אין בין פורים, כלומר בין אדר א' לאדר ב', הדבר הזה ידוע ומוכר, ובפוסקים ודאי, למה הארי לא מזכיר? אז אלא מישהו השערה שאי אפשר להתווכח איתה, למה? כי אי אפשר להוכיח שזה נכון, ואי אפשר להוכיח שזה לא נכון. האמת היא שאפשר להוכיח אם זה נכון, כן, אפשר להוכיח כדי לעיין לאחור בלוח השנה. אבל הוא העלה סברה שהיות שבאותם השנים שמוהרך הוא היה עם רבנו הארי, היה שנתיים. זה הכל. רבי חיים ביטן, תלמידו המובהק, היה איתו שנתיים בלבד. אחרי שנתיים הארי הלך לעולמו, הארי הקדוש נפטר צעיר, והלך לעולמו, ובשנתיים האלה לא היה שנה מעוברת, אז לא יצא לדבר על זה. אז לכן הארי לא כתב, אפשר להוכיח את זה, אני חוזר בי, אפשר להסתכל בלוח השנה, לאחור ולראות. אז קודם כל באמת בואו נודה לקדוש ברוך הוא על התוספת שמחה, ולשמחה כבר דיברנו על זה בשיעור בכיתה י', אם אני לא חושב, אם אני חושב נכון, לא טועה, ולשמחה מה זו עושה, מה זאת שמחה באמת, כן? לא סתם לצהול כמו סוסים, כן? סוסים צוהלים, אנשים שאומרי תורה, אנחנו צריכים לשמוח שמחה, צריך לבוא תוך כדי מחשבה, תוך כדי עיון, מה השמחה הזו, למה השמחה הזו, מה משמח, כן? התורה המשמחת, אתה יודע, אז באמת נאחל לכולנו שיהיה פורים שמח כהלכתו. אנחנו נמצאים במידות הראיה, יראה עוד חטא, ואני רוצה אולי לתת הקדמה לפני שניכנס לתוך הפסקה הזו. רב ציודה עזר לתניק לברכה, כשסידר את כתבי האביב, גם פה אנחנו רואים את זה גם בהלכות תשובה, אנחנו רואים את זה בכלל בספרים שהרב ציודה ערך וסידר, שהרב ציודה בונה מהלכים באופן מחושב ולא באופן של קפיצה ממדרגה למדרגה באופן היותר קיצוני, היותר קשה, היותר מתלהם. הרב ציודה דאג בכתבי האביב שהדברים ייעשו באופן של מהלך איטי, שלב אחר שלב, בסבלנות כפי שהוא היה, בעדינות, בנחת, בנועם, ברוגע, גם בהלכות תשובה, גם כאן בעבודת המידות. צריך להזכיר, אם דיברנו על יראת העונש עד עכשיו, שזה הפסקאות האחרונות שדיברנו, אז הרב מדבר על יראת העונש כאל דבר שהוא בהכרח חייב להיות. כמו איזה מין מעצור חירום, כי בלעדיו יהיה קשה מאוד לבלום בשעת חירום. כלומר, זה מין שוט כזה שעומד מוכן ונותן לך את מנתו ואת טעימתו, במידה ואתה לא עוצר בשלב לפני קפיצה לתהום. ומצד שני, ראינו שהרב אומר שיראת העונש הרי משולה לשמרים בתחתית החבית. כלומר, באמת היא צריכה להיות איפשהו שם למטה בתחתית ולא בראש מעיינינו. ראש מעיינינו, מחשבותינו, רצוננו צריך להיות ביראת הרוממות. אחר מכן יראת האהבה. אבל אי אפשר בלי יראת העונש, כמו שראינו. בפסקה הקודמת, תהפכו בספרים, הרי יש פה חבר'ה ברוך השם, עודים את כל הספר בעל פה, אלא אם צורך. אז מי שזה, אין לו ספר, אז שיזכר רגע בעל פה, לאחור בפסקה זין, שאם אנחנו נרצה במחשבה מוטעת לעקור את יראת העונש, הדבר הזה הוא פסול, הדבר הזה אסור, הדבר הזה יגרום לטלטלה, לזעזוע כזה גדול אצל האדם, עד שהוא יאבד כל תקווה. בפסקה שלפנינו, הרב צודה עולה מדרגה. אם עד עכשיו דיברנו על יראת העונש בצד היותר מינוסי, יותר פחותי, יותר נמוכי, אפשר להגיד אולי במילים יותר פשוטות, בצד הנמוך יותר, הפשוט יותר, המוסתר יותר, הערכי פחות במכלל המידות של האדם, הרצון עכשיו מעלה אותנו מדרגה, כי לקראת השלבים הבאים אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת יראת הרוממות. אז פסקה הזו היא מין פסקת ביניים. פסקת הביניים אומרת, רגע, בואו ננתח מה פירוש המילים יראת שמיים. יראת שמיים במשמעותה הפשוטה היא פחד. פחד. יש לי פחד. בדרך כלל אנחנו יודעים, והזכרנו את זה, שהפחד משתק. פחד גורם לאדם להצטמק, להיות קטן, להסתתר, שלא יראו אותי. כאשר אדם מכניס אל תוך הווייתו, לא המחשבתית רק, אלא המעשית, כלומר המציאות המעשית שלו, את יראת השמיים, נוצרת באופן טבעי השתקה. מה הכוונה? איך אני יכול לעשות דבר כזה? הכל בידי שמיים. בוא, אני מפחד, או אני לא, שהכל זה ברור יעשה, אני לא עושה כלום. אוקיי? זה נראה בעיה. זה נראה דבר של טעות. אבל אני רוצה להכניס פה נקודת מחשבה שכדאי לעיין בה היטב. אם אני אנסה להגדיר מה היסוד של חטא עבודה זרה, מה היסוד של החטא המכונה הקרוי עבודה זרה, השורש של עבודה זרה בא מתוך תובנה של הקדוש ברוך הוא אין מקום במהלכים שאני פועל. כלומר, אני עושה את הכל. אני מתכנן את המהלכים שלי, אני מתכנן את המעשים שלי, אני משקיע בהם כוחות, כסף, זמן, אני. והקדוש ברוך הוא לא פועל שם. זה היסוד והשורש לעבודה זרה. לא לחינם אנחנו אומרים, אנחנו נראה את זה בהמשך בדברי הרב, בבוקר, בתפילת השחרית, בברכות השחר, עוזר ישראל בגבורה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גבורה. לא האדם נותן לעצמו גבורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שמשפיע, הוא זה שנותן לאדם את האנרגיות, את היכולת לעשות את מה שהוא צריך לעשות. למדנו את זה אתמול בדברי הרמח"ל בדרך השם. בפרק השני זוכרים, זה היה אתמול בשיעור. זאת אומרת שאנחנו מדברים על תפיסה שאומרת אני הפועל, אני העושה, אני הבונה את המידות שלי, אני הבונה את האישיות שלי, אני היוצר, אני הבונה, אני העושה, כמעט על תקן של הצילות בריאה, יצירה ועשייה. אני יוצר את מה שאני. אני עושה את מה שאני. אני בורא את מה שאני עושה. כמעט כמו אלוקות. אלוהות, סליחה. זה חטא עבודה זרה. למה זה חשוב ההקדמה הזו? כי יש זו טעות יסודית אצל בני האדם, שהם חושבים שהם עושים. נכון שהם עושים בצד המעשי, הטכני, אבל הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא מסייע בידם ונותן להם את האפשרויות לעשות, הם לא עושים כלום. הם לא יכולים לעשות. אחת הדוגמאות הכי פשוטות, ניקח ממצווה פשוטה. מזוזה. מי חייב לשים מזוזה? רק מי שיש לו בית. כלומר, אם האדם גר באוהל כל חייו, לעולם הוא לא יקיים מצוות מזוזה. אין לו בית. אז מה, אתה זה שבנית את הבית? בזכותך יש לך את המזוזה לשים? לא. נכון שאתה פעלת במציאות, הקדוש ברוך הוא אפשר לך. הוא היה המנוע אחרי התנועה. הוא היה הכוח ברקע של הפעולה. הוא המאפשר. אתה כן הבוחר בדבר הנכון. אתה זה שצריך להתמודד, אבל בלי שהקדוש ברוך הוא מסייע, כמו שאומר הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר. תשים אוגדה, לא יעזור לך. אם הקדוש ברוך הוא לא שם, כל זה איננו. כלומר, התפיסה הזו שאומרת, אני הוא, היא זאת שמכנישה ומקפיאה ומפחידה את האדם בעירה, שמתייחס על העירה בכלל ולעירת העונש בפרט.
תפיסה של כוחי
ועוצם מידי,
לא?
כן, כוחי ועוצם מידי, כן. אבל, בפסוק אם מדובר כוחי ועוצם מידי, בא מתוך עושר והרבה, כן? מתוך רוב, טוב, אדם מאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. פה אפילו מהאדם לא עשיר, מבחינה כלכלית, מבחינה תפיסתית. אני זה שמקדם את עצמי, בכוחותיי, כן? במוסר הפרטי שלי, אבל... והקדוש ברוך הוא לא נמצא שם.
זה יותר גרוע, אבל שבן אדם יש לו הכל והוא לא יודע
למצוא
שם את
הקדוש ברוך הוא. שאלה, יותר גרוע ממה? כשאני אומר יותר גרוע, אני צריך להתייחס לאיזה שני מישורים.
לא, אבל אתה רואה כמה השם נותן לך. אתה רואה, אתה כאילו פשוט לא יכול להתעלם מזה. בן אדם שאין לו כלום, בן אדם כאילו... הוא בן אדם כאילו שטחי, אין לו הרבה בכלל. אז קשה, כן, קשה לו קצת למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר, אפשר להבין את זה.
אי אפשר להבין את זה. כי דווקא האדם שאין לו, הוא תלוי להיות זה שפונה יותר לקדוש ברוך הוא. כי הוא פונה מי שיכול לתת לו. אדם שיש לו, כן, ולא מכיר בקדוש ברוך הוא, זה כפירה בטובה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה, בתעולה, ברוב כל. כן, אז יש בעיה, אתם תוכלו להיקשר. אבל הדברים אבל, לא רק בצד הפיזי, הגשמי, אומרים בצד הפנימי, הרוחני, לא רק הרוחני דתי, כן? אלא הרוחני, הנפשי הרוחני, שאתה חושב שהוא מקדם את מידותיו, הוא באמת, ואי אפשר להיכחש לו, אי אפשר להגיד שזה לא נכון, הוא צריך להתמודד עם המידות שלו, הוא באמת מתמודד, הוא נאבק, לפעמים הוא אפילו עד סוף דם. אז מה, אתה תגיד לו שזה לא הוא? הוא לא עושה את זה. לא, בוודאי שאתה עושה את זה. אבל בלי שהקדוש ברוך הוא איתך שם. זה לא בכוחותיך שלך. זה בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות. כלומר, התפיסה הזו היא תפיסה שנמצאת בכל מרכיבי החיים. כשאדם חושב שהוא הפועל, העושה, היוצר, הבורא, ובלעדיי אין אלוהים. זהו, אני... כאשר אדם חי בתפיסה הזו, עכשיו ניכנס לפסקה ונבין אותה. אומר הרב בפסקה ח', תכונתה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעותה. אם לא היינו מקדימים, זה היה לו ברור. מה? אם יראת שמיים מחלישה אותי? תודה רבה, מוותר. בלי טובות. אני רוצה להיות חזק, למה אני צריך להכניס לעצמי וירוס שמחליש אותי? קראו לנו עכשיו יראת שמיים לווירוס הזה. לא רוצה. אומר הרב, אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה, עוזר ישראל בגבורה. הגבורה החומרנית מתחלשת, וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה, והיא משיבה לאדם את כל נזקיו גם מצידו החומרי. והנמיכות של השפלות הנפשית הבאה מצד התכונה של היראה האלוהית משרה לאדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה, ומיעוט היראה בתהרתה, בכל שמת של גאות בחיעורה מנבלת את הוד הרוח בעשות מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה, ומונע ממנו אותו המילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לגאות השם המעטרת את הצדיקים בענוות צדק. וואו, איזה מילים. אומר הרב, כאשר אדם יש בו יראת שמיים, שימו לב, עכשיו הרב לא מדבר פה על יראת העונש, הוא עולה מדרגה, מדובר על יראת שמיים כרגע. היראת שמיים הזו עלולה להביא את האדם למה? לפחד, לשיתוק, להחליש את כוחות החיים הפנימיים שלו. ולמה? כי פתאום אני לא זה שפועל, אני לא זה שעושה, אני לא כלום. לא, ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות הכל. ממילא זה גורם לצמצם את כל הכוחות שלו, כי הוא עכשיו אומר, אוקיי, עד היום לא היה לי מקום לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מחליט לקדוש ברוך הוא, אז אני לא עושה כלום שהקדוש ברוך הוא יעשה. אז כל הכישרונות, כל הכוחות, כל מה שכן היה פועל בתוכו מצד האגואיזם הפרטי שלו, עכשיו עובר למנוחה, הוא משתיק אותם. יש בזה החלשה של כוחות הנפש. זה דבר שהוא לא טוב, הוא דבר שמביא נזק. ההתנדות לציונות בזמן השואה הייתה מתוך יראת שמיים, אבל את הנזקים שלה אנחנו יודעים. באמת, זה היה מתוך יראת שמיים. איך אפשר להתחבר לאנשים פה כעול? הייתה יראת שמיים אמיתית, אבל היא גרמה נזק בלתי הפיך. כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו מתנגדים עליהם ואומרים, טוב, זה הקודש ברוך הוא וזהו, ניתן לו מקום, הוא יעשה את הכל. אבל זה גורם מיד לצמצום, לסגירה, לנעילה של מציאות אחרות בחיים. אז לכאורה, אומר הרב, אם כן, אדם נמצא בדילמה. למה אני צריך את הדבר הזה, המכונה יראת שמיים? הרי זה מחליש אותי. זה נובע מתוך אותה תפיסה יסודית מוטעת שהזכרנו, שזה בא מתוך הבנה שהאדם חושב שהוא זה שפועל, שהוא זה שעושה, שהכל מכוחו והכל משלו, וזה תלוי רק בו. נגיד את זה אולי יותר בהרחבה. היחס הטבעי של כל אחד ואחד מאיתנו בעולם הזה, לכל יצור אנושי, בוודאי גם יצורים חיים אחרים, יצר הישרדות, זה טבעי. אדם ובהמה רוצים לחיות. כלומר, יש בטבע הפנימי שלנו באופן מובנה רצון לשרוד, להתקיים. היצר הזה, הרצון הזה של ההישרדות, הוא כל כך חזק שבגלל הטבע הזה, השאיפה הזו, והיא חיובית, לא שהיא שלילית, האדם מושפע מהדחף הזה, מהתכונה הזו, מהתכונה הזו, עד כדי כך שהוא יכול לעשות מעשים מבישים בפני עצמם אם לא היו לצורך הישרדות. תן דוגמה. אדם יהיה מוכן לאכול משהו דוחה, ובלבד שלא יבוט מרעב. חיי היומיום הוא אפילו לא מסתכל על זה. זאת אומרת, יצר ההישרדות הוא כל כך חזק, שהוא משפיע באופן מעשי על כל רובד בחיים ובכל נקודת זמן. התודעה הזו, הרצון לשרוד, היא משתלטת על הרבה תכונות טבעיות אחרות, כאשר נוצרת מגמה של התנגשות, מגמה של התנגדות, מגמה של צורך להוציא את כוכב ההישרדות החוצה. ועד היא מנגדת את כל ערכי החיים לפעמים, ברצון לשרוד. כלומר, מה שאומר הרב, התכונה של יראת שמיים היא מחלשת את האדם בתחילת הופעותה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו לוקחים ומשנים את התפיסה המוטעת של הישרדות שבאה מכוח האדם עצמו. נכון, האדם רוצה לשרוד, אבל הוא שורד לא בגלל שהוא הקובע, לא בגלל שהוא השורד האחרון. עכשיו, יש תוכנית כזו, קוראים להישרדות. יש כזה דבר, נכון? סיפור לי, תוכנית מטורפת לגמרי. כן? אז אנשים, בשביל פרס לשרוד את המשחק הזה שם, מוכנים לאכול קינים ונמלים וג'וקים, אני לא יודע מה עוד. עד כדי כך, תראו אותה. וזה לא על חיים ומוות, זה על פרסום וכסף. כלומר, הטבע הזה, לשרוד, לנצח, כל כך חזק, שיכול להרוס את כל ערכי החיים הבסיסיים אפילו.
אבל,
כן.
אפשר
לזה,
אם
אדם
תובע, מישהו שבא להציל אותו, הוא יתפוס אותו, הוא לא חושב על זה שבא להציל אותו, הוא פשוט יוריד אותו למטה, העיקר לקחת עוד נשימה.
כן, הוא יטביע את הבא להציל. לא, לא תובע, אתה מביא את זה, אתה מציל. אומר הרב, כן, אומר הרב, תסתכלו הלאה, אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. נכון שבתחילת הדרך שבו האדם מכניס את הקדוש ברוך הוא אליו הביתה, האדם מכניס את ההשגחה הפרטית, האדם מכניס את הקדוש ברוך הוא למעשיו, יש לו עבודת מידות, הוא צריך לעבוד על דבר מסוים, הוא צריך לרצות דבר מסוים, הוא אומר, רגע, אני לפני שנכנס לעבודה אני צריך לדפוק כרטיס, כך קוראים את זה, לא? אז אני מכניס כרטיס, אני נכנס לעבודה, על עבודת המידות. אבל אחר כך אני פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אנא השם מושיע נא. בוא איתי, תעזור לי. אני צריך אותך כי בלעדיך אני לא יכול. אז החולשה והפחד נעלמים. אין כפייה במקום. יש יציאה החוצה. אז, כמו שאומר הרב, אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה. זה עוזר ישראל בגבורה. פתאום האדם, אם הוא פונה לקדוש ברוך הוא בזמן עבודת המידות, הוא בזמן הצורך להתמודד עם כל עניין ודבר. והוא מכניס את הקדוש ברוך הוא איתו בשותפות, במאבק, בהישרדות. הוא מתמלא כוחו. זה אשריך על השם יאהבך. תן לו מקום, הוא חלק בלתי נפרד, תן לו להיכנס. כבר הזכרנו את האמרה הזו, איפה קודש ברוך הוא נמצא? מה, הוא לא נמצא בכל מקום? אנחנו רואים בכל מקום? קודש ברוך הוא מלוא יכול לארץ כבודו? אז מה הכוונה, איפה הוא נמצא? בכל מקום שנתנו לו להיכנס. השאלה אם אני קשור על זה או לא קשור על זה, השאלה אם אני מתייחס אליי או לא מתייחס אליי, השאלה איך אני מתייחס לזה, השאלה אם אני רואה את עצמי מחובר לדבר, או שהקדוש ברוך הוא זה תמונה יפה שתלויה על הקיר ואין לו שום שייכות לחיי המציאות שלי. מדי פעם שאני אצטרך אותו אני אשלח לו אס-אמס, אתה יכול לעזור לי? אני צריך כסף, יש לי חולה, פתאום אני צריך אותך. אני אולי, אני לא ממלא מקום של הקדוש ברוך הוא, אבל גם לא הדובר שלו. אבל אני מעריך שאם הייתם עושים את זה עם איזה מישהו, היה כותב לך, תמתין ותענה לפי התור. מספרך בתור, 500,000. זמן המתנה משוער, 80 שנה. מה זה? כבר כאשר אנחנו, האדם מבין שהקדוש ברוך הוא איתו שותף, אז הוא מתמלא כוח אמיתי. וזה מה שאומר הרב, הגבורה החומרנית מתחלשת. הכוח, הטבעים, ההישרדות הפיזית, הרוחנית, הנפשית, היא נחלשת מתוך התפיסה המוטעת שהאדם פועל. ואז מה קורה? גבורה אידיאלית נרמזת במקומה. כלומר, התחושה הראשונית של הפחד המשתק, היראת שמיים, שכאילו אומרת אוי וי, וכל דבר הקדוש ברוך הוא רואה, שומע, יש לי יראה, היא לא משתקת, אלא היא גדלה. בגלל שעכשיו זה לא אני, כוחי ועוצם ידי, כמו שאתה אמרת, נועה, אלא זה אנא השם מושיע נא. אנא השם מצליח נא. אנא השם ענינו ביום קוראינו. זאת תחינה, בקשה, עוזרני נא. האדם מתמלא כוחות. הוא לא לבד. תשימו לב כמה המלחמות החברתיות, התרבותיות, הדתיות, שיש בין מגזרים שונים, נובעים מפחד. בין הדתיים לשאינם כרגע דתיים, בין החרדים לציונים, הכל מובנה על פחד. יראת שמיים משתקת. אני אגיד אולי מילים קשות. יראת שמיים שקרית. כי לא נותנים לקדוש ברוך הוא להיות שם. חושבים שהם, הם הקובעים, העושים, היוצרים, הבונים. בוודאי שזה מפחיד, בוודאי שזה משתק. ככל שהפחד גדול יותר, זו הודעה בפה מלא שאתה חלש יותר, שאתה נלחם על הישרדות לבד, בלי קודש ברוך. אז הדרך הכי מהירה, הכי טובה במצב הזה, זה מיד להתנגד, מיד לסגור, מיד לא. מיד להכניש את כל הכוחות. והרב, כאשר אדם מתחבר אל האלוקו, אל כוחות הקדוש ברוך הוא, אל העוזר ישראל בגבורה, אז תסתכלו בפנים. היה נזק, הייתה תקופה זמנית שבו הכל נחלש, כן, הכל הפך להיות, אתם יודעים, עצור רגע, עצור חירום, עצור, תן לקדוש ברוך הוא להיכנס, הכל נעצר, וואו. אז לא פעלתי כך וכך זמן כלשהו, דקות, שעות, ימים, חודשים. נוצר נזק, בהתפתחות האישיותית, בהתפתחות האישית, בהתפתחות הגשמית, הכל בכל מישהו. זה נעצר, מהפחד. שמעתי שמעך יראתי, הופ, זהו, אני לא עושה כלום, אני מפחד. ברגע שהאדם מתחבר באמת אל האמת שהקדוש ברוך הוא הוא המעציל, הוא הבורא, הוא היוצר והוא העושה, הביאה, הצילום בריאה, יצירה, עשייה, כל המציאות כולה, כשהאדם מחובר לזה ומרים את הקדוש ברוך הוא לכל המציאות, אז שימו לב, היא משיבה לאדם את כל נזקיו גם מצידו החומרי. נכון, אני נמנע מעשייה לא רק רוחנית נפשית, פסיכולוגית, גם רוחנית דתית, גם מעשית, גשמית, כי הכל אני נזהר, הכל אני פחד, אני מצמצם. נוצרים נזקים. אומר הרב, כאשר האדם מפתח תכונות של ענווה, של אמונה, של יושר, של צדק, זה יכול לבוא רק כאשר יש לו יראת שמיים אמיתית. מה זה יראת שמיים אמיתית? שהקדוש ברוך הוא שותף למהלך. ולכן, אתה לא יכול להתגאות ליד הקדוש ברוך הוא, כי אין לך על מה. אתה הופך להיות ענב. אתה לא יכול לומר דברים שהם אינם אמת, שהקדוש ברוך הוא שותף. אז אתה ישר. כלומר, המידות שלך הופכות להיות באמת מידות ישרות, מתוקנות, עדינות, ענווה, יושר, צדק, ואני בצדק אחזה פניך. אז מתחילה תנועת ההשבה, תנועת ההחזרה, תנועת ההשלמה של השיתוק הזמני בהחלשת כוחות החיים ההישרדותיים שהיית חי עד אותו רגע שבו שילבת את הקדוש ברוך הוא בתוך מרכיבי חייך. שיר הרב אומר, והנמיכות של השפלות הנפשית הבאה מצד התכונה של היראה האלוהית משרה על האדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה. כלומר, מצד אחד, כאשר הקדוש ברוך הוא שותף איתי, אני נמצא בשפלות. שפלות אמיתית, כי אני מבין מה ערכי ביחס אל בורא עולם. יש בי, אני לא יודע אפילו להגיד מה נבע זו מילה מתאימה. זה עפר להפך, זה כלום, זה פתל ברור, פתל בעינינו. זו משפלות כביכול, באדם שחושב בהתחלה שהכל בא מכוחו. אז הוא גאה, הוא חולה במחלת הגאווה. ושורש כל החטאים כולם, ושורש כל המידות הרעות כולם, היא מידת הגאווה. שורש כל העבירות כולם. אין אדם חוטא, אלא אם כן הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. הוא כזה גאוותן. אפילו בא לקדוש ברוך הוא. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. מי השם אשר ישמע בקולו? מי הוא? זה הפניית עורף לקדוש ברוך הוא. לא לחינם פרעה הוא זה שאומר את זה. ופרעה לא זאת העורף. מי השם אשר ישמע בקולו? אז מה? אז יש לו GPS, הוא רואה אותי ושומע אותי ומקליט אותי ומצלם אותי. סבור, אז מה? מי הוא? אני רוצה מה שבא לי. אני רוצה מה שאני רוצה. יש לך מידת גאווה גדולה מזו? ההפך הגמור זה כאשר אתה משתף את הקדוש ברוך הוא, אתה ענב, אם באמת זה שותף אצלך. אם אתה משתף אותו רק כדי להוציא ממנו רווחים, זה אותו שותפות, זו הונאה. לכן אומר הרב, השפלות הזו, המסכנות, כאילו, שהופיע בתחילת המהלך, בתחילת הדרך של יראת השמיים, מנקה מן הנפש את האגו הגס, הפראי, המלוכלך, הדוחה, המרחיק. האדם פתאום מתחיל להרגיש נקי. האדם מתבונן על העולם בעיניים אחרות לגמרי. האדם יכול לעשות קריאה על המת, ולומר ברור דן האמת, אבל בתוך ליבו לומר הטוב והמתים באותו זמן. זה אדם שמבין שאין מהלך ולו אחד בחיים שהקדוש ברוך הוא לא איתו שם. כל העניינים שיש בעולם הזה מקבלים ממד שונה לחלוטין. זה יראת שמיים. אני כבר אמרתי לכם שהתחלנו ללמוד את המושג יראה, אני חושב. פעם שאלו אותי מה דעתי, מה אני חושב על הפסוק להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אמרתי להם, להנחיל אוהבה יראת שמיים, ראשי דבות יש ועד אוצרותיהם המלא. אוהבי השם סינו רע, שומר נשון חסידה, מיד רשעים יצילה. אוהבי השם סינו רע, מה המשמעות? תסלעו את הרוע שבתוככם. זה רע לחשוב שאתה הפועל, העושה, אתה בעל הבית בעולם. שומר נפשות חסידיו, ראשי תיבות נחש, שין נון חית. מי שמכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך חייו בכל דבר, לא ניזוק מן הנחש, סמלו של יצר הרע. מיד רשעים יצילה. מי שחושב שכל כולו מנהל את העולם והוא האחראי הבלעדי, הוא לא אוהב השם, הוא לא מחסידיו. מי ישמור עליו? בפני עצמו מי ישמור. לכן אומר הרב, כאשר האדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכו, לתוך כל מכלול מענייניו, בכל נקודה מחייו, בכל נקודת זמן על פני האדמה, הכל נהיה מתוקן. הכל שב אל המקור. הכל הופך להיות נקי, טהור. ועד במקום הגאווה החולה שיש לו, הוא נדבק בגאווה אחרת. השם מלך גאות לבש. כאשר השם הוא המלך, כאשר השם הוא אצלך, כאשר הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ולא אתה, אז אתה נדבק במי שמותר לו להיות גאה, אל אדון על כל המעשים. ויונק את כל האנרגיות, כל הכוחות הרוחניים והגשמיים כאחד לכל צרכיך בעולם הזה. ממילא אומר הרב, אם האדם חס ושלום לא פועל באופן הזה, מיעוט היראה בטהרתה. כאשר אדם יש יראת שמיים, רק כאשר יש לו מה שנקרא יש. יש כסף, יש, יש. כן, ראיתי כמה אנשים מתעוררים. יש. כאשר זה היראת שמיים שלו, ובלשון העם, רבי גלט, כאשר יש מיעוט של יראה, יש יראה, כן, יש יום הדין, כן. כרגע אבל אין, יש מיעוט של יראה. יש מיעוט יראה בתהרתה, וחושבת של גאות בקיעור. כאווה מכוערת, מנבלת את הוד הרוח. כל זמן שיש גאווה חולה, היא גורמת לניבול, לביוש, לדחייה של הגאווה האמיתית, השם מלך גאות לבש. הגאווה והגדולה לחי העולמי. לא לך! חן, אומר הרב, למה זה בא? בעשות מחיצה בינו לבין הכוח העליון של גבורה של מעלה. האדם אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, עזוב, אני אסתדר לבד. כמו אותה בדיחה, אתם זוכרים? שסיפרנו. שאותו אחד קפץ, או זרקו אותו ממגדל גבוה, אז הוא נודר נדרים. כן, כמו המלאכים בספינה של יונה. וידרו נדרים. נודר, נדרים, מגיע למטה, לא קורה לו כלום. אתה רואה, הקדוש ברוך הוא, איזה שטויות אני מדבר כשאני נופל. כשאדם נמצא ואומר לקדוש ברוך הוא, טוב, אני אסתדר לבד, אז הוא יוצר מחיצות, 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 מחיצות. בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן מונעת ממנו אותו מילוי העליון של גודל החיים ורעננותם אשר לגאות השם. החיים הם רחבים, החיים עצומים, החיים הרי אנחנו יודעים. אנחנו רק לא מוכנים להודות שחיינו מרגע אלה פוקחים עיניים עד למחרת 24 שעות. תנסו פעם אחת לעשות ניסוי אמיתי. איך אומר הפסוק? לכו נא ונבחחה. קחו לכם שעה באיזה יום שאתם רוצים, באיזה חלק של היום שאתם רוצים, בדף נייר וכלי כתיבה, וכל דבר שקורה, כל דבר שאתם עושים, תרשמו.
בשעה, כאילו?
בשעה, שעה אחת. גרדתי באוזן, הזזתי את היד, דיברתי באמצע מישהו, שבעה הדברים בחכם, והיפוכם בגולם. שעה, לא תאמינו כמה דברים אתם עושים. כפול 24, כפול 7, כפול מספר הימים שאתם חיים על פני האדמה. מיליארדים של דברים אתם פועלים כל הזמן במציאות. נפגשים בלי סוף. וכשם בכל אלו, קודם כל לא נמצא. אתם מבינים איזה עומק של ריחוק? אתם מבינים איזה גודל של מחיצה? ואחר כך למה הקדוש ברוך הוא לא שומע על התפילות שלי? איך אתה רוצה שישמע? בנית חדר אטום. לכן אומר הרב, החיים הם רחבים, הם גדולים. והשפע האלוהי הוא קדוש, הוא מלא. אבל הגאוותן הוא מצמצם את החוויה שלו, למה? לנקודה אחת. אני. מסביב יש אין ספור גילויים, אין ספור שפע, אין ספור אלוהות. אבל הוא נוגע רק במקום אחד, אני. ממילא הוא נחלש, הוא לא נוגע באמת. באמת. הוא לא יכול לחוות את החיים בגדול, כי כל החיים אצלו מצמצמים דרך העין שלו. לכן האדם צריך יראת שמיים אמיתית. לא יראת העונש, כי גם יראת העונש היא אגואיסטית. היא מאוד אגואיסטית. היא באה מנקודת מה יכאב לי לאחר המוות, עד כדי ככה הייאוזים בוער. זה לא צריך את החשבון. החשבון צריך לראות איפה הקדוש ברוך הוא שותף איתי כאן, בכל מהלך, בכל דבר, בכל עניין. אז אם דיברנו על יראת העונש, אנחנו עכשיו מניחים אותה הצידה. ואנחנו מכינים את עצמנו ליראת הרוממות. תפסיק להיות אגואיסט, כי גם יראת העונש נובעת מאגואיזם. אני לא עושה כדי שלא יכאב לי אחר כך. אם כן, מה התפקיד שלנו בכל המהלך? כל התפקיד שלנו בכל המהלך, מה שיוצא מפה, אולי יישמע מצחיק, רבותיי, בבקשה, נא לא להפריע. אל תפריעו לקדוש ברוך הוא לפעול. אל תצמצמו את המגע של הקדוש ברוך הוא איתכם, איתנו. אל תפריעו לו. זה התפקיד שלנו. זה יראת שמיים. לא להפריע לקדוש ברוך הוא לפעול איתנו. לא לנעול לו את הדלת. לא להשאיר אותו בחוץ. יום טוב.